אם יש לו מקנה? מה? מאוד בולט. הוא לא קרי לסיפור המקראי כפי שאנחנו רגילים. נקולת לב. סבבה? בואו נקרא אותו. ויגש אליו יהודה ויאמר, מי אדוני, זהו נעשיך דבר באוזני אדוני, והליכה והפכה בעבדיך, כי כמוך כתורעו. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת, ויוותרו לבדו לאמו ואביו אהבו. ותאמר לעבדיך, הורידוהו אליי, ואשימה עיני עליו. ואומר אל אדוני, לא יוכל נא לעזוב את אביו, ועזב את אביו, ומת. ותאמר לעבדיך, לא ילד אחיכם הקטן אתכם, לא תוסיפום לראות פניי. ויהי כי עלינו אל עבדך אבי ונגד לו דברי אדוני, ויאמר אבינו, שובו שיבו לנו מעט אוכל, ואומר לא נוכל לרדת, אם יש אחינו הקטון איתנו וירדנו, שלא נוכל לראות את פני האיש, לראות פני האיש ואחינו הקטון איננו איתנו. ויאמר עבדך אבי אלינו, אתם ידעתם כי שניים ילדו מאשתי, ויצא אחד מיתי ואומר אך ראש תורף ולא מיתי ודנה, וכתם גם את זה מפניי וקראו אסון, ורדתם את סביבתי ברעה שאולה. ואתה, כבואי לעבדך אבי והנער איננו איתנו ונפשו קשורה בנפשו, והיה כראותו כי אין הנער, ומת. והורידו עבדיך את סביבת עבדך אבי ביגון שאולה. כי עבדך הרב את הנער מי מביא למור אם לא אביינו אליך, וחטאתי לאבי כל הימים. ואתה, ישב נעבדך תחת נער עבד לאדוני, והנער יעל לנכב. כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, בן הראה ורע שרמצא את אבי. זה הדיבור הארוך ביותר בספר בראשית. כפי שראינו, 17 פסוקים, כן? אז איך זה מתחלק הנאום הזה? נכון, הנאום הזה בעצם משחזר שני אירועים קודמים. אירוע א', השיחה עם יוסף. איזה פסוקים? הוא יוצאת ומתחת את יוצאת גם כמבור, יוצאת עד עד לתגיל. כן. מה הדבר נוסף? שיחה בין האחים ליעקב. והיא מיקס ד' אז נכון אז כספי ומה עכשיו? מה הכנה המשותף לשני החלקים האלה? שזה מדובר על העזרה, פקירת העזרה, חזרה לעזרה. ומה עכשיו? מה יהיה בעתיד? בעתיד הזה, מפסוק למה, ועד סוף הנאום בעצם. זה התכלית של הנאום, עד פסוק למה ד' זה התכלית של הנאום, א', מה יקרה בעתיד אם התוכנית של יוסף תמומש? מה התוכנית של יוסף? להשאיר את בנימין כעבד, ולתת להם כולם לעלות לאביהם. ואתה עלו לשלום אל אביכם, וב' בגלל שהדבר הזה שמימוש תוכניתו של יוסף הוא הרי אסון, אז לכן יש ליהודה תוכנית יותר חכמים. אלה שני החלקים של העתיד. אז איך נקרא לחלק הזה? מה שעלול לקרות ומה יש לעשות במקום זה. זה מרשם כללי. מה שעלול לקרות על פי יוסף, לפי תוכניתו של יוסף, מה יש לעשות במקום זה? וזה מתייחס לעתיד.
העתיד האפשרי הרע, והאלטרנטיבה שבאה לתקן את הרע הזה, או לפתור אותו, למנוע אותו. מה החלוקה הפנימית בין שני הדברים האלה? לפי מה היא? יש חלוקה מאוד ברורה, כלומר, איך פותח תוכלת את פותח? ואתה, כלומר, ואתה, אם אתה תעשה מה שאתה רוצה, אז התוצאות תהיינה כאלה וכאלה, זה פסוק, איזה פסוק פותח את התוכנית המעשית, פסוק למד ג' גם כן, ואתה. וזה פותח את התוכנית החיובית. אלה שלושת החלקים שמהם בנוי הנאום, הם חלקים פחות או יותר שווים, שישה פסוקים, שישה פסוקים, חמישה פסוקים. האמת היא שגם פה אפשר לראות את זה כחמישה פסוקים, כי הפסוק הראשון י"ח הוא מעין התנצלות ופתיחה לנאום כולו. בכל אופן זה שלושה חלקים שווים, ששניים מהם עוסקים בפרשיות מן העבר, והחלק השלישי מצייר את העתיד ואת את מה שיש לעשות בקשר לעתיד הזה. עכשיו, זה לא המקרה הקלאסי של מבנה של שתי מחציות. יש כאן משקל עודף לעבר ורק דיבור קצר יותר על העתיד, אבל כל פעמים זה מבנה משוכלל, ברור שיש כאן איזה תוכנית, איזה שוויון החלקים כדי להביע בזה משהו. תכף נדבר על מה צריך לעשות עם זה. איזה מילים מנחות אתם מוצאים בנאום הזה?
נער.
המילה נער חוזרת כמה פעמים בנאום? נער? המילה נער חוזרת שעוד שבע פעמים בנאום, כולם כמובן ביחס לבנימין. אבל... מה? כן, רגע. אבל לגבי המילה נער עוד שבע פעמים חוזר נאום כינויים אחרים של בנימין. איזה כינויים למשל? מה? אחינו הקטן, אחיכם הקטן. עוד? איזה עוד כינויים יש לבנימין?
אחיכם הקטן.
אמרנו, אחיכם הקטן, אחינו הקטן. ילד קטן. ילד זקונים קטן. אז כן, שבע פעמים נער ושבעה כינויים אחרים של בנימין. איזה עוד מילים מנחות? המילה המנחה הכי חשובה. פספוס לא נורמל. המילה אב חוזרת 14 פעמים. ואין שום ספק שזו הנקודה הכי חשובה בנאום. בנאום כמו זה, ברוב הנאומים זה כך, אבל בנאום כמו זה זה עוד יותר. הרטוריקה, כלומר אומנות הדיבור, היא מאוד קריטית, מכיוון שהנאום הזה אמור להשיג איזושהי מטרה, ולכן חשוב מאוד במילים המנחות, המבנה, הסגנון של הדברים הם אמצעים שבו הנואם רוצה להשיג את מטרתו. יש כאן מטרה ספציפית להשפיע, לרכך, לטעון טענות, להשיג. המטרה היא מעשית, וכדי להגיע למטרה הזאת שהשליט הנוכרי הזר ירחם ויוותר ויתרכך, יש צורך להפעיל את כל כסמי השכנוע המילולי, רטוריקה בלעז, כדי להשיג את המטרה הזאת. ולכן המילים המנחות כאן הן מאוד מאוד חשובות. העובדה שהוא חוזר 14 פעמים על המילה אב, אב זקן, אב, תראו כמה הוא חוזר על זה. אין שום ספק שזאת המילה שבאמצעותה הוא רוצה להשיג את מטרתו. זה האמצעי הרטורי המובהק ביותר שבנאום כדי להשיג את מטרתו, לרחם לא על בנימין ולא על יהודה ולא על האחים, לרחם אב הזקן המסכן שחייו תלויים ממש על בלימה בגלל התוכנית של יוסף להשאיר את בנימין במצרים. זה בעצם הנקודה שעליה הוא רוצה לעבוד, ולכן המילה הזאת אב היא המילה הכי חשובה בנאום. זה חוזר בו 14 פעמים. גם הנער חוזר 7 פעמים, ועוד 7 פעמים, 7 פעמים בכינויים שונים, אבל זה בעצם זה הצד השני של אב. יש אב ויש נער, שהנער הזה, שלך הוא נראה נער, הוא בעצם ילד זקונים קטן וכו' וכו', ואביו תלוי בקיומו של הנער הזה. זה צמד מילים אחד, אב ונער, ויש עוד צמד מילים לפחות שאתם אמרתם, אני מתפלא על זה שלא אמרתם על כך שאב והמילה לא אב, היא כל עבד פה. איך?
עבד, אדוני.
עבד, כמה פעמים חוזרת המילה עבד? כמה? 13 פעמים. אין לי הסבר לזה. כלומר, זה לא שאין לי הסבר, אני אל תצחקו, זה לא כאן דבר רציני. זה לא ברור, העניין הזה. כלומר, מכיוון שאת כמו, מה המילה הנוספת?
אדוני.
אדון, או אדוני. המילה אדוני חוזרת שבע כאן. וזה סמל, ברור. המילה אדוני תמיד מתכוונת למי? ליוסף. והמילה עבד מתייחסת לפעמים ליהודה, לפעמים לכלל האחים, ולפעמים ליעקב. והוא מרבה להשתמש בה, במילה עבד. וברור שהוא רוצה שוב להביא מבחינה רטורית מה? כן, כניעה גמורה, השפלה עצמית. הוא לא רק, תשימו לב שהוא לא רק משפיל את עצמו, הוא לא רק משפיל את אחיו, אלא הוא משפיל גם את אביו. אותו אב שחוזר 14 פעמים, אני ספרתי, אני אגיד לכם בדיוק, אותו אב שחוזר 14 פעמים, הוא גם 4 פעמים מכונה עבדו של יוסף. יהודה מכנה אותו עבדו. זאת אומרת, זו אותה רטוריקה, לעורר חכמים והשפלה עצמית. ההשפלה העצמית גם היא מעורר חמים. הצמד הזה של אב ונער זה אותו צמד של עבד ואדון. ולכן זה ברור שצריך להיות פה 14. למה יש פה 13? אינני יודע. מה? האמת היא שבדיבור הראשון של יהודה נמצא עוד פעם אדוני, אבל שם נמצא גם עוד פעמיים עבד.
אז זה לא כך יעזור.
טוב, מה שרציתי לומר זה שחשוב מאוד לשים לב למילים המנחות פה, מכיוון שהמילים המנחות הן שיוצרות את הסגנון, הן שיוצרות את האווירה, הן שיוצרות את הרטוריקה שאמורה להשפיע על יוסף. ולכן מאוד חשוב פה, יותר מהמבנה, יותר חשוב פה המילים המנחות. עכשיו, לגבי המבנה, הוא מפנה את תשומת ליבנו לדבר מאוד חשוב, וזה שמכיוון שהמבנה הזה רומז ברובו לדברים שהיו בעבר, אז לא צריך לקרוא את זה סתם, צריך להגיד רגע, הוא מתאר את השיחה לנאחים ליוסף. איפה השיחה הזאת? נו, איפה היא? מה? תיאטרו לי את זה בבקשה, את המקבילה והפרקים הקודמים. לא, זה לא השיחה הזאת. איזו שיחה משוחזרת בנאום? בבקשה. פרק מבית. מבית מה? איזה פסוקים? מי ראשית אותה אתה מפני יוסף והתנקו אותו אליהם? נו, מי איזה פסוק עד איזה פסוק? מי פסוק ו? אני בלי תנך, אבל אני סומך על מי שאמר ו. אז?
טוב. פסוק זין. פסוק זין.
מי פסוק? אפילו עובר זין. מפסוק ת. מפסוק ת. עד איזה פסוק? איך? אז אומר לך, ד' משהו כזה באמת. כבר צריך לשים לב שיחידה די גדולה של פסוקים הופכת להיות כאן 5 פסוקים בעצם. כל הסיפור הזה על המפגש הראשון בין יוסף לאחיו, שזה קרוב לכמה, זה 15 או 7, זה לא יודע כמה, פסוק השבועון, מצטמצם פה ל5. זה לא בעיה, ניתן לסכם דברים שמתוארים במקומם באריכות, ניתן לסכם אותם בכמה פסוקים בודדים. אבל מי שחושב שהדבר הזה נעבד סיכום למה שמתואר פה, הוא לא יודע על מה מדבר. אין שום סיכום פה. הנאום של יהודה ממציא דברים שלא כתובים, מעלים דברים שכן כתובים, ומתאר את העובדות, הייתי אומר, זה שכתוב היסטורי מדהים. למה?
אולי הוא נמצא אותו מגלה.
בואו נראה למה. ניקח את הנאום של יהודה ונראה מה מתוך הדברים של יהודה כתובים בקטע המקביל. אדוני שאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? מישהו יכול לתת לנו את האירוע הזה? אין, הוא לא שאל דבר כזה. כך הייתה פתיחת השיחה ביניהם? הוא שאל אותם אם יש להם אב או אח? מה פתאום? לא, אבל כתוב מה הוא כן אמר להם. מה הוא כן אמר להם? מרגלים אתם, וזה דווקא לא כתוב פה.
כן, אבל
הם
עונים
לזה. לא רלוונטי. אז מה רלוונטי? אבל איך אפשר להגיד שהוא שאל שאלה שבאמת הוא לא שאל, ולהזכיר את הטענה שהוא כן טען? הלאה. אני רק שתבינו, דרכי ניתוח הנאום מחייבות פה, המבנה הזה שאנחנו הצגנו כלי עזר, כדי להחזיר אותנו אחורה ולראות מה בין הנאום והרטוריקה שלו לבין העובדות המסופרות. הלאה, ונאמר לדוני, יש לנו אב וכן וילד זקונים קטן ואחיו מת, ויוותר הוא לבדו לאמו ואביו אהבו. זה מה שהם ענו? נראה, מנבט, נראה, זה כתוב. והנה הקטון את אבינו היום ואחד אלינו. מה הם לא אמרו לו את כל מה שכתוב פה? זה נכון שהם אמרו יש לנו שיש להם אבא אחד, כולנו בני איש אחד, הם לא אמרו שהוא זקן, הם לא אמרו שיש לו ילד זקונים קטן, הם אמרו יש לנו עוד אח אחד שנשאר עם האבא, הם לא אמרו שהוא יחיד לאמו, הם לא אמרו שאביו אהבו, שום דבר הם לא אמרו.
הקטן אמרו, כי יוסף חדר מהאחים הקטון.
בסדר, אבל לא שהוא בן זקונים, ילד זקונים, הם לא הזכירו את זה, ולא שהוא נשאר לבדו לאמו, שום דבר מכל הדברים האלה לא כתובים שם. ואתה אומר אל עבדיך, הורידו אליי ואשים עיני עליו. כתוב? לא כתוב. אני אגיד עוד מעט אמונת חכמים שלכם תתפגע, שום דבר לא כתוב פה. איפה הוא אמר, הורידו אליי ועושים עיני עליו? לא היה ולא נברא. הוא אמר, תביאו אותו, כן. את זה הוא אמר, אבל הוא לא אמר. עושים עיני עליו, איפה הוא אמר, עושים עיני עליו? ונאמר אל אדוני, ונאמר אל אדוני, לא יוכל הנער לעזוב את אביו, ועזב את אביו ומת. איפה זה כתוב? האמת היא שלא צריך להשוות פשוט. כל מה שאני קורא לא כתוב שם. איפה הם אמרו את זה? זאת אומר אל עבדיך, אם לא ירד אחיכם הקטן איתכם, לא תוסיפו לראות פניי.
השאלה האם אנחנו אמורים באמת לחפש את הדברים שקרן חיסנם, או שאנחנו בעצם פה נתנו את הביטי.
אז קודם כל אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. הרי לא ייתכן שיהודה יגיד ליוסף דברים שהם לא היו במציאות. הרי יוסף יגיד לו, תשמע חביבי, רטוריקה רטוריקה, אתה לא יכול לשכתב את ההיסטוריה. אני לא אמרתי לו, שאלתי אתכם, יש לכם אבא? אני לא אמרתי את המילים והשימה עיני עליו. אתה מספר דברים, אבל הדברים האלה, אל תרמה אותי. אז ברור מכאן שני דברים. א', שזה חשוב מאוד הנקודה הזאת. אי אפשר להבין את הנאום בלי לעמוד על הנקודה הזאת. עיקרו של הנאום זה דווקא בשינויים שהנאום עושה בעובדות המסופרות לנו. כלומר, כוחו הרטורי של הנאום הוא לא רק במילים המנחות שלו, ולא רק בפריטה על מימי הרגש של השליט הזהב, אלא כוחו של הנאום, הייתי אומר, בטרנספורמציה שהוא עושה להיסטוריה. וזה כמעט כל הנאומים שחוזרים לעבר, הם עושים את הדבר הזה בתנ"ך. ההיסטוריה, כשהיא משמשת בידי נואם, כלי חינוכי או כלי לצורך השגת מטרות מסוימות, היא כחומר ביד היוצר. הנואם במקרא איננו חוזר על ההיסטוריה כהיסטוריון. הוא חוזר על ההיסטוריה כמחנך, כפדגוג, או כמי שרוצה להשיג הישגים אחרים, והוא משתמש בהיסטוריה ומפרש אותה לפי צרכיו. ולעיתים הוא לא מדקדק בעובדות, אלא מתאר דברים שהם הייתי אומר לב ליבם של העובדות. הוא לא מצלם את המציאות, אלא הוא מצייר אותה. כמו בנאום של אליעזר, כמו בנאום של משה בספר דברים. תראו, באמת יוסף לא שאל איך לכם אבא ואח. מה פתאום שהוא ישאל? הוא השאיר אותם שהם מרגלים. נשאלת השאלה למה הוא לא חוזר על זה יהודה. יהודה בעצם נותן את המשמעות. כשאמרת שאנחנו מרגלים, אז בעצם הצבת לנו אתגר להגיד שאנחנו אחים. אתם לא מנגלים, מה אתם עושים? אתם ומה אתם? אנחנו אחים. אתם אחים? איך אני יודע שאתם אחים? יש לכם אבא משותף? כן, יש לנו אבא משותף. יש לכם עוד אחים אולי? כן, יש לנו עוד אחים. יוסף לא שאל את השאלות האלה. כוונתו של יהודה היא שבסיטואציה שיוסף יצר כשהשים אותם כמרגלים, הוא חייב אותם בעצם לדין וחשבון על משפחתו, על המשפחה. עכשיו, למה הוא לא מזכיר את האשמה כמרגלים? כמו שהוא לא יזכיר בכל הנאום הזה בכלל את פרשת הגביע. הוא לא רוצה להזכיר את האשמה הזו שלדעתו היא עלילה. אם הוא יחזור על זה, הוא כאילו נותן איזושהי לגיטימציה. אבל הוא רוצה לשאול את השאלה הזאת, למה הוא לא מזכיר את כל הדיון על פרשת המרגלים? אנחנו לא היינו מרגלים, אתה סתם התחלת להתאפל אלינו ונדבקת למשפחה שלנו כאילו זה מה שמעניין אותך. יש לנו אח קטן ואתה רוצה אותו, לא מבין למה. כמו שרש"י אומר, מתחילה בעלילה באת עלינו. על להזכיר את עלילת המרגלים זה לתת לה איזשהו תוקף. זה ברור ליהודה, כמו שברור לאחים, אני דיברתי על זה בשיעורים הקודמים, שכל המטרה של יוסף באמת הייתה שהם יביאו את בנימין, וכל המטרה של הבאת בנימין הייתה כדי להשאיר אותו כעבד. הכל היה מתוכנן. איך הוכחנו את זה? באמצעות מה?
המתחת,
הכסף, פרשת הכסף. כן? ברור שיש כאן עלילה. לכן הוא לא רוצה להגיד, היה ברור האינטים אנחנו מרגלים או לא מרגלים. כל האשמתנו כמרגלים לא הייתה אלא כדי להתאפל לעניינים המשפחתיים שאני לא מובן לנו מה אתה מחפש שם. יש לכם אב או אח. כלומר, יש כאן איזה נימה מוסתרת של טענות, ולכן הוא מתנצל בפתח דבריו. בי אדוני, ידבר מלבב, אל יחר אבך. הוא הולך להגיד לו דברים קשים. זה מה שהוא אומר לו בעצם, עזוב את עניין המרגלים. עניין המרגלים היה בעצם כיסוי לניסיון להתאפל למשפחה שלנו. אנחנו לא יודעים למה, אבל זה... ולכן הוא משמיט את עלילת הגביע, והוא משמיט את עלילת המרגלים, כי הוא יודע שלא מרגלים היה בלב של יוסף, ולא גביע, והוא יודע שהכל עלילה. אז מה שהוא רוצה לטעון, נתפלת למשפחה שלנו. מה רצית? וכי אחותנו אתה רוצה לשאת, או אנחנו רוצים לשאת את אחותך? מה מעניין אותך? למה הבאת אותנו לדווח לך על המצב המשפחתי שלנו? ואחר כך אתה בא לך שנביא לך את האח הקטן המסכן הזה. עכשיו עוד דבר, מכיוון שאי אפשר לרמות לגמרי, כלומר מה שיהודה עד עכשיו עשה לפי מה שאני מסביר מהו, זאת פרשנות של ההיסטוריה. הוא לא חוזר על העובדות, אלא הוא נותן להם את המשמעות האמיתית.
אבל ברור שהוא לא יגיד שהוא אמר שהם רגלים, כי הוא בא לתנגר על עצמו.
זה נכון, אבל עוד מעט שהוא לא עושה, זה הרבה יותר חמור מזה. לא בגלל שהוא לא רוצה לפתוח פה להאשמתם כמרגלים. אלא שבעצם הוא רוצה ללמוד פה שכל האשמתם כמרגלים לא הייתה אמיתית, וכל כוונתו של יוסף הייתה רק כדי לשמוע שיש להם אב ואח, וכדי לתבוע אחר כך את הבאת האח. האם יוסף אמר לשים עיני עליו? לא, הוא לא אמר. אבל המשתמע מדברי יוסף זה שהוא התחייב לשמור על שלמו של האח. כל מטרתו לכאורה הייתה רק באמת לראות שדבריהם דברי צדק. באמת הוא מוסיף כאן את ועשים העניין עליו, ויוסף אולי לא אמר את זה, אבל ברור שאם יוסף היה יכול לומר את זה. עכשיו יוסף לא יוכל להכחיש ולהגיד לא אמרתי ועשים העניין עליו, מכיוון שכל הדיבורים שלו באמת יוצרים איזו תחושה של התחייבות כלפי ה... לא יימנע לכם כל מה, רק תביאו את האח והכל יהיה טוב. מתרגם את זה יהודה, אז התחייבת ועשים העניין עליו. וחיזות, זה מה שעשית? ככה אתה שם עמך עליו? עכשיו, מה עוד ראינו הבדלים בין העובדות לבין השכתוב ההיסטורי? איזה עוד הבדלים ראינו? יש עוד כמה הבדלים, שגם לא צריך להגיד שהכל לא היה. מדי פעם צצה פה השאלה, האם מה שכתוב בתורה, הדו-שיח, הדיאלוגים, זה בדיוק מה שהיה במציאות. והתשובה היא שהנאום של יהודה לכאורה יכול להוכיח אולי שהיו דברים במציאות, שיהודה מעלה אותם בנאום שלו, למרות שהם לא כתובים. למשל, הדבר הזה שיהודה אומר, שהם אמרו ליוסף שאם הנער יעזוב את אביו ועזב את אביו ומה, יכול להיות שהם אמרו לו דבר כזה. אבל במקום לא היה חשוב כל כך הנקודה הזו, היו חשובות נקודות אחרות, ובנאום של יהודה הוא כן מעלה את הדברים האלה. הרי אנחנו קצת לא היינו מוכנים לזה, התווכחנו איתך, ואתה לא היית מוכן לשמוע. יוצאים ועולים על פני השטח. אין לי זמן. אני רוצה לגמור את העניין. גם השיחה שבין האחים ליעקב, שיחה השוואה, ואז מתברר שהשיחה הזאת יש בה בעצם צירוף של שני דברים שונים לגמרי. של השיחה הראשונה בפרק מ"ב, עדיין. איפה? השיחה הראשונה במ"ב. איפה? אחרי מפסוק ט' ועד עד סוף הפרק עד למ"ח וגם מ"ג א' עד ט"ו עד י"ב. את שתי השיחות האלה פרק י"ג עשה בהם שיחה אחת, וכמובן שבשישה פסוקים, תראו כמה יש פה, המון פסוקים, הוא עשה מה שהוא רוצה, כאילו לא מה שהוא רוצה שוב, אבל זה לא צריך לעבוד, אני גם מתכוון עכשיו לעשות את העבודה הזאת, אבל צריך לבדוק איך שתי השיחות האלה, מה מתוכם נמצא בנאום, מה מתוכם לא נמצא, איך בשישה פסוקים הצליח י"ג לסכם את מה שקרה בבית יעקב במשך שני, זה לא רק שני מקומות, שני פרקים, זה מדובר שתי תקופות זמן, הרי בין זה לזה עבר זמן, בין השיחה הראשונה לשנייה עבר זמן. מה הוא עשה, איך הוא עשה, מה הוא השמיט, מה הוא הוסיף, מה הוא שינה, מה המגמה של כל זה. איך הוא רוצה על ידי כל השינויים האלה להשפיע על יוסף. אחר כך יש צורך לעשות ניתוח רטורי של ההצעות שלו פה, או של מה שהוא מתאר יחס לעתיד. חלק גדול מהדברים האלה עשתה נחמה לייבוביץ' בעיון שלה לנאום של יהודה. היא לא עשתה עבודה שלמה בכלל, אלא ממש טענה ושיער. יותר שיער ממה שטענה, פשוט בגלל המסגרת המצומצמת של הניתוח שלה, אבל יש צורך בניתוח מדוקדק של כל מה שאנחנו אומרים. השוואה פה, השוואה פה, וניתוח, זה דבר שהיא עושה הכי טוב פה, את הניתוח של הקטע הזה בנאום. זה החלק הטוב ביותר בעיון. ואז, אחרי שעושים את כל הניתוח הזה, כולל המילים המנחות, אז אנחנו מבינים איזה מלאכת מחשבת רטורית מהווה הנאום של יהודה, ולמה יש לו כוח השפעה כל כך גדול בסיפור, למה הוא באמת מהווה איזה תפנית בסיפור. אבל את התפנית של הנאום הזה בסיפור אנחנו צריכים לתפוס בכפליים. כלומר, דבר אחד שצריך להבין זה שהנאום הזה כמלאכת מחשבת רטורית מביא את יוסף לידי משבר, הוא בוכה, הוא מתגלה בעקבות הנאום הזה, אבל יוסף שומע בנאום לא את מה שיהודה משמיע. מה רוצה לומר? בדיוק, יוסף מחפש בנאום של יהודה דברים קצת שונים. אבל הוא באמת איננו איזה שליט נוכרי קשוח שצריך לשבור ולהניס את ליבו, כל הדברים האלה הם לא רלוונטיים. מה רלוונטי לגבי יוסף? השאלה אחרת לגמרי, והיא מה מידת השוני, איך עד כמה הנאום הזה משקף את השינוי שחולל באחים, ועד כמה הנאום הזה מהווה תעודת יושר מכאן ואילך לאחים כולם כביטוי להשתנות שלהם, לחזרה שלהם בתשובה. כך, זה האוזניים שיותר שומע את הנאום. בקיצור, יש כאן מלאכה גדולה לעשות ולא נעשה אותה. נעבור רגע לפרשת השבוע עכשיו. סיפור קריאת ים סוף הנושא של קריאת ים סוף נדון בפרשת השבוע בשני סוגים ספרותיים, כמו בהסתרה, אגב בדיוק בהסתרה, לא חושב זאת בהסתרה ארוכה יותר שקוראים כל השנה אשכנזים הקודמים, מה עוד הם קוראים? אשכנזים קוראים גם את הסיפור וגם את השירה ב-50 מכמה פסוקים, זה יותר מספר יונה. עכשיו ככה, כמו הפטרה, או כמו הסיפור על דבורה, גם הסיפור קריאת ים סוף זוכה לתיאור אחד של סיפור, ואחר כך זוכה לתיאור נוסף בשירת הודיה, ממש כמו אצל דבורה. אנו ענייננו בסיפור, אנחנו לא נראה כמה דברים בקשר לסיפור הזה. ראשית, איפה הוא מתחיל? תיחום. תיחום קריאה של איסור. תיחום. כן. איפה הוא מתחיל את הסיפור הזה? לא בזריזות. אין ספק. קשה מאוד להבין פה את החלוקה לפרשות השבוע. הקטע של בשלח פרעה את העם מהווה סיום ברור לסיפור יציאת מצרים, ואין בו קשר כמעט לחלוטין משך, כלומר לסיפור קריאת ים סוף. ופלא שמחלקי הפרשות בחרו לפתוח את פרשת בשלח במקום שהם בחרו, כי הקטע הזה של י"ז עד כ"ב מהווה, כמו שאמרתי, החותמת של סיפור יציאת מצרים. הוא עדיין שייך ביציאת מצרים בכל רמ"ח איבריו. סיפור קריאת ים סוף, אם כן, מתחיל בי"ד פסוק א', ואיפה הוא מסתיים? כן, לפני השירה, בלמד א', כלומר בסיכום בין 31 פסוקים. ועכשיו החסייה.
מה עם החלק החסייה שירה? זה ככה היה מנגיעה אחת היום?
לא, לא, זה חלק מהשירה.
זה עוד חלק של
זה. זה ודאי שייך לשירה. כן, שירת הנשים, יש שירת הגברים, יש שירת הנשים. מה עם החסייה? מה? למה בתצבר? למה א' עד י' ד' ותצבר עד למד א'? למה? למה? כן, אפשר לומר שבדיבור האלוקי בפסוק ט"ו חלה התפנית הדרמטית של הסיפור. אתה עוד לא יודע איך הבעיה תיפטר עד שהקדוש ברוך הוא בא למשה ואומר לו, מה תצעק אליי? דבר לבני ישראל ויסעו, איך על ידי הטיית המטה וקריאת הים? זה מפתיע מאוד הפתרון הזה. כאן התפנית הדרמטית של הסיפור. גם החלוקה לפרשיות המסורה שמה לב שמה? שכאן עובר, כלומר יש חלוקה אולי ל... לא, יש כאן עוד חלוקה לפרשיות פתוחות בפסוק כ"ה וכ"ו. על כל פנים, זאת חלוקה לשתי פרשיות פתוחות, ובאמת יש כאן מבחינה פורמלית פתיחה מחודשת של דו שיח בין משה לבין הקדוש ברוך הוא, בין הקדוש ברוך הוא למשה. הסיפור פותח בלדבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, והמחצית השנייה, ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל. יש כאן ממש פתיחה חדשה, פתרון של הבעיה שמסתמנת במחצית הראשונה, פתרון שהוא מאוד מפתיע, מאוד דרמטי. ברור אם כן שהסיפור מתחלק לשתי מחציות לא לגמרי שוות, 14 פסוקים ו-17 פסוקים. שלושה פסוקים הם בהחלט דבר שמצריך ברור איפה בדיוק האריכות הזאת, מה היא נובעת ולמה היא. מה בא אחרי שלב החצייה? אז זו שאלה מעניינת מאוד ותכף נעמוד עליה. מה בא אחרי שלב החצייה? החלוקה לפסקאות לטיב ההקבלה, והקבלת המחציות. מה אתם אומרים על הקבלת המחציות, אז בלי לחלק לפסקאות, אתם, יש לכם איזה אינטואיציה בקשר לחלוקה להקבלה? למה? מי אמר הקבלה הכי עשית? מי אמר? זה סיפור לכאורה של בעיה ופתרונה, ובאופן תיאורטי, לסיפור כזה של בעיה ופתרונה, אפשר לעשות כזה, זה לא בעיה, זה צרה, זה הצלה מהצרה. כן? מה? לזה מקביל מבנה חייסתי, כי בדרך כלל בסיפורים של בעיה ופתרונה מבנה חייסתי בונה את הבעיה במחצית הראשונה, פותר אותה במחצית השנייה בדרך הפוכה עד לביטול גמור של הבעיה בסוף הסיפור. לזה מתאים מבנה חייסתי. מה אתם אומרים על המבנה של הסיפור הזה? לא שומע? למה יש הקבלה ישרה? למה? זה הקבלה ישרה מדהימה עד פרטי הפרטים. הסיפור הזה ערוך והקבלה ישרה יוצאת מגדר הרגיל. בואו נקרא את הסיפור, זה פשוט כאילו הסיפור הזה נבנה למען הקורס שלנו. זה בריזוף, מתי? אנחנו נקרא עכשיו את המחציות של הסיפור לא בזו אחר זו, כמו שקוראים בבית הכנסת, אלא זו לעומת זו, עסקה מול עסקה, ותראו פשוט דברים מדהימים. וידבר השם אל משה לאמור, ויאמר השם אל משה. מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל, וישובו ויחנו, דבר אל בני ישראל ויסעו. אני סימנתי בקו ישר את ההקבלות, ובקו מקווקו את הניגוד שבתוך ההקבלות. הצו הראשון שהשם מצווה את משה, דבר אל בני ישראל ויחנו. הצו השני, ויסעו. זה כמובן אבסורד, כי כשהם נמצאים בשטח פתוח, אז הם צריכים לחנות. כשנמצאים בשטח סגור, והמצרים מאחוריהם והים לפניהם, אז הצו הוא ויסעו. עכשיו, החנייה במחצית הראשונה היא תחנו על הים. הנסיעה במחצית השנייה, ויבואו בני ישראל בתוך הים. טוב, השוני הזה הוא כמובן לא שוני שצריך ל... זה שוני שנוגע מהנסיבות, כן? הלאה. ואמר פרעה לבני ישראל, נבוכים הם בארץ וגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והתכבדה בפרעה וכלו, וידעו מצרים כי אני השם. מילה במילה. ואני, הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, לא וירדפו אחריהם, אלא ויבואו אחריהם, ממה זה נובע? מזה שמדובר לבוא בתוך הים, לא ביבשה אלא בים, והתכבדה בפרעה ובכל חילו, מוסיפים במחצית השנייה שתי מילים, ורכבו ובפרשיו, מדוע נוספו שתי המילים האלה? לא, מכיוון שרק במחצית הראשונה מתברר שפרעה לקח עמו רכב ופרשים, זה נובע מהמחצית הראשונה, וידעו מצרים כי אני השם, והתכבדי בפרעה ורכבו ובפרשיו. תשימו לב, זה פשוט מדהים, הדמיון המילולי בין הפסקאות. עכשיו תראו, זה פסקה מספר אחת, הדיבור האלוקי. הדיבור האלוקי הוא ברור מאוד, כן? עכשיו הביצוע. בביצוע יש כאן, אגב, מספר פסוקים בפסקה מספר אחת שווה, ארבעה פסוקים בכל מחצית. לא רק מספר הפסוקים, זה כמעט... הקדוש ברוך הוא חוזר על הדיבור שלו ורק מתאים אותו למסיבות השונות. שם זה היה חנייה, פה זה כניסה לתוך הים, נסיעה. בתוך הים. עכשיו הביצוע. בביצוע יש שני שלבים. ביצוע של עם ישראל את מה שהוא צריך לבצע, וביצוע של המצרים את מה שהם צריכים לבצע. זה ברור העניין הזה. כן? עכשיו, את מה, בחצי הראשון הביצוע של בני ישראל מתואר בשתי מילים. ויעשו כן. לעומת זאת, הביצוע של המצרים מתואר בארבעה פסוקים, מ-ה' עד ח'. וזאת למה? כי הביצוע של בני ישראל הוא מאוד פשוט. מה אמרו להם? להגיע לתחנה מסוימת, מצוינת בדיוק, ולחנות שם. מה צריך לתאר? אין מה לתאר מהמילים, ועשו כן, אין מה לתאר. לעומת וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. זאת שאלה, איך פרעה באמת יחליט לרדוף, ולמה שהוא יחליט אחרי כל מה שקרה לו? זה דבר תימה. צריך להבין מה התהליך הפסיכולוגי ומה התהליך המעשי שקרה אצל פרעה כדי שהוא יתחיל לבדוק אחרי. לכן הדבר הזה מתואר בארבעה פסוקים. ויגד למלך מצרים כי ברח העם, ויהפך לבב פה ולדה, ויאמרו מה זאת עשינו כי שלחנו מצרים מעובדנו. עד כאן מבחינה פסיכולוגית, איך הוא הגיע למהפך נפשי כזה, להחלטה. ואחר כך מה ההכנות שלו, ויעשה עוד רכבו, ותמוע לקח עמו, 600 רכב, שלישים על כולו. והסיכום, ויחזק השם את לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, זה סיכום הרבעון הראשון של הסיפור. בני ישראל יוצאים ביד רמה, זה מזכיר לנו כמובן את יציאת מצרים, וחמושים אלו בני ישראל, ומזכיר לנו את הפאר והכבוד שבו יצאו ישראל למצרים, וזה כמובן הקדמה למה שעומד לקרות ברבעון השני. עכשיו נראה מה קורה בפסקה המקבילה 2. שם, את עניין הכניסה של המצרים לתוך הים, אין מה לה, הם יכנסו לתוך הים, מה של הרע. אבל, זה כמעט מובן, הים נבקע לשניים, בני ישראל חצו אותו ביבשה, ברור שפרעה גם ייכנס ליבשה, אלא מה? לעומת זאת, איך הים נבקע לשניים? איך יקרה שבני ישראל ייכנסו לתוך הים? זה מפליא ביותר! את זה צריך לתאר. איך זה קרה? ולכן מוקדשים ארבעה פסוקים, פעם למה? לביצוע בצד הישראלי. איך בהתחלה הפרידו בין מחנה ישראל למחנה מצרים? פסוקים יוטט וכך, מכיוון שאם בלי הפרדה כזו, אז בני ישראל לא היו יכולים להתחיל את התנועה שלהם, המצרים היו מצטרפים אל התנועה הזו. היה קודם צריך להפריד בין המחנות. אחר כך איך משה נטע את ידו על הים, ואיך הים נבקע והפך לחורבה, ואיך בני ישראל עברו בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינה ומשמאלה. כל זה זה דברים מפליאים, שצריך לתאר אותם בהרחבה. זאת אומרת, התהפכו היוצרות בפסקה 2 בין מה צריך תיאור, מעשה המצרים או מעשה ישראל. במחצית הראשונה צריך לתאר את מעשה המצרים, במחצית השנייה צריך לתאר את המעשה של ישראל. ממילא אין כאן הקבלות, אבל גם אין כאן מתח בין הדברים. כל מחצית לפי מה שהיא. אנחנו רואים לפסקה 3. וירדפו מצרים אחריהם, אני במחצית א', וישיגו אותם חונים על הים. בפסקה מקבילה, וירדפו מצרים ויבואו אחריהם לתוך הים, הכוונה כמובן. אבל תשימו לב, המילים וירדפו מצרים אחריהם חוזרות הלאה. כל מי רדף, כל סוס לחם פרעה ופרשה וחילו על פי החירות לפני בעל ספום, כל סוס פרעה ושבור ופרשה אל תוך הים.
למה זה קופצת במצרים? הרי זה קופצת במצרים.
התשוב, עכשיו תראה, אתה לא רק שזה המשך ישיר, אלא לכאורה בחזרה מיותרת על מה שכתוב בחטא. בחטא כתוב, ויחזק השם לב פרעה וירדוף אחרי בני ישראל. למה צריך להגיד עוד פעם וירדפו מצרים? זה יהיה מקביל כמובן. אני לא צוחק. יש כאן ממש מגמה לכתוב את הסיפור בהקבלה, מילה במילה. הלאה, תזכר, אני לא נכנס לשאלה שלך באופן פרטני, אני רק רוצה שתשימו לב. ופרעה, עכשיו אומר, פסקה 4, יש לנו מוטיבים משותפים. מישהו מסתכל על מצרים, ומישהו נמצא כתוצאה מכך במצוקה. מי המסתכל על מצרים בפסקה 4, מחצית א'? ויצאו בני ישראל את עיניהם. והנה מצרים. כלומר, נושאים עיניים ורואים את מצרים. מי בפסקה, במחצית השנייה, בפסקה 4? והשקף השם אל מחנה מצרים. שמי המצוקה במחצית א' כתוצאה מההסתכלות? נמצאו בני ישראל אל השם. שמי המצוקה במחצית ב' של המצרים? ויאמר מצרים, אנוסה מפני בני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. עכשיו בואו נראה את פסקה 5. פסקה 5 זה נאום בני ישראל. זה נאום. ויאמרו אל משה, המבלי הם קנועים במצרים, לקחתנו למות במדבר. מה זאת עשית עלינו להוציאנו ממצרים? הלו זה הדבר אשר דיברנו לך במצרים, לאמור חדה ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים, ועימותנו במדבר. אם יהיה לנו זמן לטפל בנאום הזה במסגרת מה שאנחנו עוסקים עכשיו, ניתוחי נאומים בתנ"ך, אבל בינתיים נראה מה יש לומר על הנאום הזה, לא משהו, למה הוא מקביל כמובן? הוא מקביל למה? לסיום, אני כאן, פסקאות 5 ו-6, אני הפכתי את הסדר שלהם, אחרי הדברים האלה המפורטים, נאמר בסיום הסיפור, פסקה 5, וירא ישראל את היד הגדולה שהוציא אדוני ממצרים, ויבואם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו. כלומר, האימה והפחד והיראה ממצרים נתחלפה ביראה מאת השם, ובחוסר האמונה והחרטה על יציאת מצרים שמובא בנאום הזה, הופך להיות לאמונה בהשם ובמשה עבדו. עכשיו נראה דברי ההרגעה של משה בפסקה 6 במחצית א', ויאמר משה לעם, אל תראו, התייצבו עוד ישועת השם אשר יעשיתם היום, כי אשר הייתם מצופן לא תוסיפו גבותם עוד עד עולם, אשר ילחם לכם ואתם תחרישום. ופסקה 6 היא כנגד פסקה 6 במחצית השנייה, כנגד, עכשיו תשימו לב לקווים המתוחים, כנגד ראו את ישועת השם היום, כתוב ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, כנגד אשר הייתם את מצרים לא תוסיפו לראותם עד עד עולם, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, שמשמעותו לא לראות אותם יותר כי הם מתים. אז הנה הסברה, מה נוסף בפסקה 6? שלושה פסוקים. איך זה קרה? איך קרה שבני ישראל נושאו ממצרים וראו אותם מתים על שפת הים? מה קרה פה? מה שקרה זה שמשה נצטווה למצוא את ידו על ים סוף, ורק היד הזאת גרמה להצפת המים את המצרים עד אחד, לא נשאר בהם עד אחד. שלושת הפסוקים האלה, רבותיי, הם שיוצרים את חוסר האיזון בין המחציות. זה ברור העניין הזה, כי כל שאר הפסקאות הן מקבילות גם במספר פסוקים. רק פסקה מספר 6 לא מאוזנת, ושלושת הפסוקים האלה הם שמעריכים את המחצית השנייה על פני המחצית הראשונה בשלושה פסוקים. אני רוצה לומר, עיקר החידוש של המחצית השנייה, הבלתי צפוי, הדבר הבלתי צפוי שבסיפור, זה שלושת הפסוקים כ"ו, כ"ז וכ"ח. עכשיו אני, עד כאן הקבלת המחצית. אין ביניהם ניגוד. שלוש ושלוש מקבילות ללא ספק. מ-4 נפלה הקבלה להיות הקבלה ניגודית. מה זה הקבלה ניגודית? כנגד המצוקה של בני ישראל שרואים את מצרים, המצוקה של מצרים שהשם מסתכל על עליהם, משקיף עליהם. כנגד הנאום של בני ישראל בפסקה 5, שמביע פחד וחוסר אמון באשר הוא במשה עבדו, יש לנו את התיקון לכך בפסקה 5 בסוף הסיפור, וזה האמון המחודש באשר הוא במשה עבדו. כנגד דברי משה התייצבו ראש ישועת השם והבטחתו שהכל ייגמר טוב, פה זה לא ניגודי, אלא יש לנו את המימוש בפסקה מספר 6 במחצית ב'. כלומר, טוב, עכשיו אנחנו שואלים על המבנה הזה. למה המבנה של סיפור של שרה וישועה הוא מבנה של הקבלה ישרה? מה תורם המבנה הזה לסיפור? ולמה המבנה של הסיפור הוא לא כמו שראוי לסיפור של שרה וישועה, מבנה של מנך יד? כן. אני אומר לכם שאלה מוזרה, ראיתם פרשן ששאל פעם שאלה כזאת בחיים? למה המבנה של הסיפור הוא כזה ולא כזה? אני שואל, למה המבנה הוא כזה ולא כזה? זה לא המבנה הקלאסי לסיפור של בעיה ופתרונה. כן.
הוא רצה להראות בעצם איך שהכל מתגלגל במציאות בצורה רגילה, ואיך שבדיוק מה שראיתי מקודם הוא יתהיה, והכל הולך בצורה טבעית, עד לבצורה נקודה של החידוש, שהיא תופסת שלושה פסוקים, שהיא...
לא, לא, חוסר הטבעיות מתחיל כבר בקריאת ים סוף בהתחלת המחצית השנייה, אחרי מפסוק י"ט, מתחיל הנס, והנס לא מתחיל בפסוק כ"ו. כן, מה השאלה?
מה?
לא הבנתי.
להראות כמה פתרון מפתיע.
נו, אז זה לא טוב, מזה חייבתי לא מעורר כמה פתרון מפתיע. למה לא?
זה לא יגיד.
פתרון מפתיע בהתחלה, זה דבר חשוב מאוד. אין כאן סיפור אמיתי של בעיה. אנחנו כל כך מזדהים עם הסיטואציה שאנחנו שוכחים שהסיפור נותן לנו את הפתרון עוד לפני שהבעיה נוצרת. מה? המדבר השם הראשון. השם אומר, ואמר פרעה, נבוכים לבארץ וגר עליהם המדבר, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, והיא כבדה בפרעה בכל חיליו. וידעו אותם, הרי הבעיה היא בעיה מלאכותית. הקדוש ברוך הוא מתכנן את הבעיה כדי להעניש את מצרים. הוא אומר לו את זה מראש למשה. אומר לו, תשמע, תטעה את המצרים, בואו ננקוט פה בפעולת הונאה, כדי שפרעה ירדוף אחרי בני ישראל, וזה אני עושה כדי להעניש את מצרים, והיא כבדה לפרעה בכל חילו, וידעו מצרים כי אני השם. אז זה לא בעיה על פתרונה, זה בעיה מלאכותית שהפתרון ידוע מראש בקווים כלליים, ולכן זה לא סיפור של בעיה של פתרונה. דבר דומה הוא בסיפור העקדה. גם סיפור העקדה לכאורה הוא סיפור של בעיה ופתרונה. למה? יש בעיה וזה, האם באמת אברהם השחט את יצחק? ובסוף פתרון, לא, ברוך השם לא, אבל זה לא אמיתי. למה זה לא אמיתי? כי ברור שהוא לא השחט, כי ברור לנו מתחילת הסיפור שמה, זה אלוהים דעת אברהם, ולכן באמת המבנה של סיפור העקדה זה לא אצלנו מבנה של הגבלה ישרה, לא הגבלה הכי אחרת. אז לכן גם פה, זה לא בעיה אמיתית, אין בעיה. לבני ישראל יש בעיה. אבל לך קורה, אין שום מתח, אין שום בעיה. עד כאן זה ברור. אז מה נותן לנו המבנה של ההקבלה הישרה? מה? איזה סדר במה? בתוכנית הדו-שלבית שהקדוש ברוך הוא מתכנן. יש כאן תוכנית דו-שלבית. שלב א', להביא את המצרים לרדוף אחרי בני ישראל עד שפת הים. שלב ב', להביא את המצרים להמשיך את המרדף שלהם לתוך הים. שלב א', יוצר בעיה דמיונית אצל בני ישראל, אשליה אצל המצרים ובעיה חמורה פסיכולוגית אצל בני ישראל, אבל זאת בעיה שאנחנו יודעים שהיא לא בעיה. מי עוד יודע שהבעיה היא לא בעיה אמיתית? משה. שלב ב' ממשיך את שלב א', זאת אמרנו תוכנית דו שלבית, המצרים רודפים אחרי בני ישראל גם לתוך הים, וכאן הפתרון, ישראל יוצאים מצד אחד והמצרים שוקעים בים, וכך מתממשת התוכנית האלוקית. ממילא נוצרת כאן הגבלה בין ההוראה לשלב א' וההוראה לשלב ב', הביצוע של שלב א', הביצוע של שלב ב', התכנון לישועת השם בשלב א', והמימוש של התוכנית הזאת בשלב ב', וזה יסוד ההקבלה הישרה בסיפור. עדיין לא הסברנו. למה? זה די תמוה, מי צריך תוכנית דו שלבית? אפשר היה תוכנית חד שלבית. כזאת. אני יכול לחתום את כל הסיפור הזה אחרת לגמרי. זה לשמור על הקבלה ישרה, אבל מסוג אחר ממה שיש פה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, פורש לפניו את כל התוכנית שלו, ומה כל התוכנית? תחנו בצפון כדי שאמר פה לבני ישראל נבוכים ופרעה יבוא, ואז אני אגיד לך לבקוע את הים, או אני אומר לך מראש תבקע את הים, ובני ישראל ייכנסו לתוך הים ופרעה יבוא אחריהם, ואני אציב, אז אני אגיד לך, או אתה בעצמך תחזיר את הים לאיתנו, והמצרים ישקעו בים. כל התוכנית פרוסה לכל שלביה מתחילה, זה יהיה החלק הראשון, ואז בני ישראל יתחילו לעשות את מה שהם נסתברו. מה יהיה החצי השני? המימוש הגמור, פרעה רודף, פרעה נכנס לים, הכל בהתאם למה שהקדוש ברוך הוא פרס בתוכנית שלו. מה שאנחנו רואים פה זה גם סוג של הקבלה ישרה, בין מה למה? תוכנית מפורטת על כל שלביה, ביצוע מפורט על כל שלביה, וכמובן יש הקבלה והתאמה בין התוכנית לבין הביצוע. זה היה מאוד מתאים לסיפור הזה. מה שאנחנו רואים פה רבותיי זה שהתוכנית האלוקית היא דו שלבית, כשהקדוש ברוך הוא מסתיר חלק מהקלפים שלו. מה הוא אומר למשה? חצי תוכנית. הוא אומר לו מה התוכנית, היעד הסופי של התוכנית, אבל הוא לא אומר לו את זה בצורה ברורה. אומר לו, תשמע, המטרה שלי זה להעמיש את המצרים. איך? הוא לא אומר לו. אם תקראו את הסיפור בנאמנות, אז המחצית השנייה באמת תפתיע אתכם, כי אתם לא... אתם במחצית הראשונה לא יודעים כלום, אתם יודעים שיש תוכנית להביא את המצרים ולהעניש אותם. אז כמה אפשרויות יש לגבי מכל להעניש את המצרים? הרבה מאוד. איך? הוא יכול להוריד עליהם אש מן השמיים, הוא יכול כמו דתן ואבירם שיבלו בתוך האדמה. אין זה, אלף דרכים יש לקדוש ברוך הוא. אתם ציפיתם במחצית הראשונה שהקדוש ברוך הוא יצווה לבקוע את הים, להעביר את ישראל, אחר כך להטעות את המצרים להיכנס לים ואז להטביע אותם בתוך הים? רק בגלל שקראתם את הסיפור בשנה שעברה. כשאתם קוראים את המחצית הראשונה אתם לא יודעים את זה. כלומר, הקדוש ברוך הוא מסתיר את הפואנטה של התוכנית. הוא נותן למשה את הקווים הכלליים, את המטרה, נותן לו ציווי של שלב א' ומשאיר בערפל את שלב ב'. נשאלה כאן קודם שאלה מעניינת, האם משה ידע את התוכנית? הוא לא ידע, כשבני ישראל צועקים, מה הוא יכול לומר להם? הוא לא אומר להם, עוד מעט אנחנו נחצה את הים, נעבור את הים, והמצרים יטבעו, הוא לא יודע את זה, כי גם הוא נשאר בערפל. מה הוא יודע להגיד להם? השם ילחם לכם ואתם תחרישו, אין לכם מה לדאוג, אתם לא תראו יותר את המצרים. את זה הוא יודע מניין? מהדרגי דבר השם בפתיחת הסיפור, והתכבדה בפרעה ובכל חילו. השם אמר לו את זה, אבל הוא לא אמר לו איך, וגם משה לא יודע להגיד איך. מה? רגע, רק שנייה. אז מה שאני רוצה לומר זה שבסיפור הזה יש מגמה ליצור הקבלה מאוד מעניינת, לא בין תוכנית וביצוע התוכנית, אלא בין תוכנית א', תוכנית שלב א' לתוכנית שלב ב', ביצוע שלב א', ביצוע שלב ב', וכו' וכו'. כלומר, וכו' וכו' זה מאוד חשוב פה. אז אני שואל, מה בדיוק כוונת הסיפור ומה מגמתו? המבנה פה משרת היטב מגמה, אבל צריך לדעת בדיוק מה המגמה. מה מגמת הסיפור? מה מגמה, נשאל לא מה מגמת הסיפור, יש לנו כאן שתי שאלות. מה מגמת העלילה, כלומר ההתרחשות, מה מגמת ההתרחשות עצמה, ומה מגמת הסיפור? אלה שתי שאלות נפרדות. מה מגמת ההתרחשות? פעמיים כתוב. אומר הקדוש ברוך הוא למשה בפסוק ד' וידעו מצרים, כי ד' רוב כל חילו וידעו מצרים, כי אני השם. אומר הקדוש ברוך הוא בפסקה מקבילה, ויקבע בפרעה ובכל חילו ונכבו ופרשיו, וידעו מצרים, כי אני השם, ויקבעתי בפרעה ובכל ונכבו ופרשיו. אז לכאורה, הסיפור נותן לנו הצהרה מפורשת. דבר השם, מה מטרת ההתרחשות? מטרת ההתרחשות היא, וידעו מצרים כי אני השם. איפה בסיפור אנחנו מוצאים את המימוש של הידיעה הזאת? מה? זה לא אותו דבר? ולמה במצרים? הנוסע מפני ישראל כי השם נלחם להם במצרים. זה וידעו מצרים כי אני השם? זו אמירה פרקטית. כדאי לנו לבחור. אבל איפה וידעו מצרים כי אני השם? ברור שהכוונה לא למצרים האלה, כי המצרים האלה עומדים לטבוע בים, ולא נשאר בהם עד אחד, וממילא הם לא ידעו כי אני השם. ברור שהם ידעו מצרים, הכוונה פה, לנשארים במצרים. כלומר, העם המצרי הגדול, לא השש מאות רכב, הם נטבעו בים. העם המצרי הגדול ידעו כי אני השם. איך הם ידעו? בזה שאני שפטתי את מלכם ואת אנשיו והנשתי אותם, העם המצרי ידע כי אני השם. איפה אנחנו מוצאים את זה בסיפור? לא מוצאים. קצת בשירת הים, אבל דווקא לא ביחס למצרים. שמעו עמים ירגזו, מתחיל אחר זה שיש לשת, אז נמלול את זה. גם כן. כלומר, המטרה האוניברסלית של ההתרחשות מוצגת בשירת הים, לא בסיפור. בסיפור זה מחוץ לגבולותיו העניין הזה. ידיעת המצרים, וגם בשירת הים לא מדובר על המצרים, אלא מדובר על עמים אחרים. טוב, אלה שאלות מעניינות. אני טוען שמגמת ההתרחשות אומנם כתובה בסיפור, אבל מגמת הסיפור כתובה במבנה, לא בסיפור עצמו. כלומר, מגמת ההתרחשות לפי ההצהרה של הקדוש ברוך הוא בעצמו היא מגמה אוניברסלית. ידעו מצרים כי אני השם. פרסום שמו של השם בעולם, זה המגמה. עשיית צדק, עשיית דין ברשעים, משפט אלוקי, השגחת השם על עולמו, אלה המגמה הגבוהה של הסיפור. אבל המבנה של הסיפור מלמד על מטרה נוספת, אחרת, שהיא נוגעת לא למצרים ולא לעמים, אלא לישראל. עכשיו תראו, הקדוש ברוך הוא לא פורש את תוכניותיו, אלא בשני שלבים, וזה היסוד של כל המבנה. גילוי שלב א' למשה, תמילו שלב ב' גם הוא למשה, ואז התרחשותו, והקבלת השלבים. שלב א' בעצם מביא את ישראל למצוקה נוראה, מבלי שהם יודעים שכל העניין הזה, כל הצרה היא צרה מדומה, וכל המטרה היא מטרה להניש את פרעה ומצרים. הם לא יודעים את זה. כתוצאה מאי ידיעתם זו, הם מתפרצת פה, מה? מתפרצת פה תכונה של ישראל, תכונה מגונה מאוד, והיא הפחד והאימה המשתקת אותם שגורם להם לחזור ולהתחרט על יציאת מצרים. למה יצאנו ממצרים? כבר אבן עזרא שואל, מה פשר הפחד הזה? הם היו 600 אלף, הם היו יכולים להתנפל כמו הרבה על ה-600 רכב של פרעה. אמר לי אבן עזרא, עם עבדים לא מסוגל להתקומם על מי שהיו אדוניהם עד לפני כמה ימים. המטרה האלוקית בסיפור הזה היא להוציא מן הכוח אל הפועל את השעבוד הזה המנטלי של עם עבדים כדי לרפא אותו. הפסקה הזאת, שימו לב, פסקה 5 היא ההפך הגמור מפסקה 5 במחצית השנייה. כלומר, מטרת הסיפור זה לא שני שלבים במאבק נגד פרעה, אלא שלב א' שמביא את ישראל לייאוש, לכניעה, לחרדה לציאת מצרים, לגילוי המנטליות העבדותית שלהם, לעומת המקבילה הניגודית שבעקבות הנס של קריאת ים סוף וקריאת המצרים, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זאת המטרה של הסיפור. כלומר, כדי שהמטרה הזאת תתממש, יש צורך ביצירת לא רק הטעיה כלפי פרעה, אלא כמעט הייתי אומר, הטעיה גם כלפי ישראל. לא לגלות לישראל את סוף הסיפור. להשאיר אותם בתחושה שבאמת הם נמצאים, זו סיטואציה אירונית, מובהקת. אנחנו יודעים שזו לא צרה אמיתית. אנחנו יודעים שיש כאן תוכנית אלוקית להניש את פרעה, הם לא יודעים את זה. ומכיוון שהם לא יודעים, כמו מוגלה, מתפרץ כל הפחד שלהם ממצרים, כל השעבוד שלהם ממצרים, כל ההתייחסות שלהם ליציאת מצרים כאל דבר על תנאי. חוסר האמון שלהם במשה, חוסר האמון שלהם בקדוש ברוך הוא, הכל מתפרץ פה. יש מחלות שאין אתה יכול לרפא אותן עד שאתה חושף את עומק המחלה ואז אתה יכול להתמודד איתה. כמו שאמרתי, כמו התפרצות של מוגלה, מפצע, אי אפשר לחבוש את הפצע ולרפא אותו עד שאתה לא מוציא ממנו את כל המוגלה. המטרה של המחצית הראשונה הייתה להראות ולהוציא מן הכוח על הפועל את הפחדנות, את השיעבוד המתמשך עדיין. הם יצאו ממצרים מבחינה פיזית, הם לא יצאו ממצרים מבחינה רוחנית. ואז בא השלב השני, זה בעצם מביא ליציאת מצרים רוחנית של בני ישראל על ידי זה שהם רואים את הנס הגדול ואת העונש שהשם העניש את מצרים, והם רואים את מצרים את שפת הים. כלומר, זה בעצם התכלית של הקבלת המחציות. הקבלת המחציות היא אצלו להראות מה בין בני ישראל שלפני הנס לבין בני ישראל שאחרי הנס. איך הקדוש ברוך הוא באמצעות הנס לא רק העניש את מצרים למען ידעו מצרים כי אני השם, אלא איך הוא שיבנה את המנטליות אצל בני ישראל מפחדנות וחרטה ליציאת מצרים ושיעבוד רוחני למצרים להפיכת השיעבוד הזה לשיעבוד לקדוש ברוך הוא ואמונה בו ובמשה עבדו. זאת המטרה של הסיפור. כלומר, זה דבר מדהים לפי דעתי שהסיפור לכאורה מצהיר מה המטרה של הדברים, של ההתרחשות, וידעו מצרים כי אני השם, אבל כשאתה בוחן באמת למה מתכוון הסיפור, זה לא בידעו מצרים, אלא בידעו ישראל כי אני השם. איך בעצם נשלם סיפור יציאת מצרים רק פה, רק כאשר בני ישראל משתחררים מהשיעבוד הרוחני, מהשיעבוד העבדותי למצרים, וממירים את זה בשיעבוד ובירת האלוהים. אז בעצם נשלם תהליך יציאת מצרים. וזאת המטרה של הסיפור על פי מיתוח המבנה שלי.
אז למה אתה שואל שאתה 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 שואל ש